שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 262, את המאמר תפילת רבים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, קבלה לעם, kab.co.il. שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור, תשאלנה כאן. כתבי רבש, כרך א', עמוד 262, תפילת רבים.
תפילת רבים ובכלל יחס לרבים הוא מאוד 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 חשוב. בעצם כי הכל נובע מהמלכות די נסוף, שהיא אתם מבלבלים אותי עם הכל. אני לא יכול לדבר. תקרא. זה, מה קורה כאן, אני לא יודע. אני שומע משם ומשם.
תפילת רבים, 262, כתבי רבש, כרך א'. בזוהר הקדוש, וזה לשונו. ותומר, בתוך עמי אנוכי יושבת. שואל, מה אומר? הוא משיב, אלא בשעה שהדין תולה על העולם, לא ייפרד אדם מן הכלל בלבדו. כי בשעה שהדין תולה על העולם, אלו שנודעו ונרשמו בלבדם, אף על פי שצדיקים הם, הם נתפסים מתחילה. ועל כן אין אדם צריך לפרוש מן העם לעולם. כי רחמי הקדוש ברוך הוא, נמצאים תמיד על העם כולו ביחד. ומשום זה אמרה, בתוך עמי אנוכי יושבת, ואיני רוצה להיפרד מהם. כי דין ששורע על העולם, פירושו, הרצון דקבלה, שהוא אהבה עצמית, שהנבראים נולדו בטבע זה, כידוע, מכוח רצונו להיטיב לנבראיו. ומשום זה שהיה רצון להשתוות הצורה, בכדי שלא תהיה נהמה דקיסופה, נעשה דין שאסור להשתמש עם הכלי קבלה, רק בזמן שהוא יודע שיהיה ביכולתו לכוון על הקבלה בעל מנת להשפיע. אז מותר לו להשתמש עם כלי קבלה. ולפי זה יהיה הפירוש. בזמן שהדין שורה בעולם, שכל העולם נמצאים שקועים באהבה עצמית, אזי חושך שורה בעולם, כי אין מקום שהאור יימשך למטה להנבראים, מסיבת שינוי הצורה שיש בין האור להנבראים המקבלים האור. כי על שינוי הצורה הזו נעשה הדין, שאין השפע העליון מושפע על הנבראים. ולכן בזמן שהאדם נתעורר ורוצה שהשם יקרב אותו, היינו שייתן לו כלים דהשפעה, שזה נקרא קירוב, הוא מבקש שהשם יעזור לו. אבל ידוע כי העזרה שבאה מהשם נקראת שפע עליון, המכונה בשם נשמה. כמו שאומר הזוהר הקדוש, שאומר שעניין הסיוע שמקבלים מלמעלה הוא בנשמת הקדישה. ומשום זה, כשאדם בא לבקש מהשם שיקרבהו אליו יתברך, והוא נראה לבדו, היינו שהוא מבין שהקדוש ברוך הוא צריך לקרבו באופן פרטי. ומדוע הוא חושב שכל הכלל יכול להישאר במצב הנוכחי, ורק עמו הקדוש ברוך הוא צריך להתנהג אחרת? זהו מטעם שהוא מבין שיש לו מעלות טובות שאינן נמצאות באחרים. ואף על פי שהם אלו אנשים פרטיים שאינם שייכים להכלל, משום שהם מבינים שמגיע להם התקרבות להשם יותר מאחרים, והושבים עצמם לצדיקים, הם נתפסים מתחילה. היינו הדין, שהוא בהינת קבלה עצמית, שורה עליהם יותר משאר הכלל, והם נעשים אז יותר גרועים במידות אהבה עצמית. וזהו מטעם שהוא חושב שמגיע לו יותר משאר אנשים. היינו, לשאר אנשים מספיק שיהיה להם מה שיש להם. אבל כשהוא מסתכל על עצמו, מגיע לו יותר משאר אנשים. המחשבה זו היא בחינת קבלה ממש. היינו אהבה עצמית ב-100%. נמצא שבחינת אהבה עצמית מתחילה להתפתח אצלו יותר מאחרים. ולפי זה יוצא שהוא עובד כל הזמן באהבה עצמית. מה שאין כן הוא, נראה בעיניו שהוא צדיק, היות שהוא רוצה לעבוד בבחינת משפיע, שהוא אומר לעצמו שזה מה שהוא מבקש מהשם שיקרב אותו הוא בחינת צדקות. כי מה הוא מבקש? שהשם ייתן לו כוח לקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע. באיזה חיסרון יכול להיות בזה שהוא רוצה לשמש את המלך? ובזה יכולים לפרש דברי הזוהר הקדוש, שהוא נותן עיצה לאלו אנשים שיש להם דרישה פנימית, שלא יכולים להשלים עם המצב שבו הם נמצאים. היות שאין הם רואים שום התקדמות בעבודת השם, ומאמינים בזה שכתוב לאהבה את השם אלוקיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך. והם רואים שחסר להם אהבה ודבקות, ולא מרגישים את החיים שבתורה, והם לא יודעים לשים איזו עצות בנפשם, להגיע לידי הרגשה באיברים, במה שאומר לנו הכתוב. העצה היא לבקש עבור הכלל כולו. היינו שכל מה שהוא מרגיש שחסר לו, הוא מבקש מילוי, אז אין לו לומר שהוא יוצא מהכלל. זאת אומרת שמגיע לו יותר דברים ממה שיש להכלל כולו. אלא, בתוך עמי אנוכי יושבת. היינו, אני מבקש עבור הכלל כולו, משום שאני רוצה להגיע לידי מצב שאני לא אדאג שום דבר בשבילי, אלא בשביל שיהיה נחת רוח להבורא. אם כן, מה חשוב לי אם הקדוש ברוך הוא יש לו הנאה ממני, או שאותה הנאה היא יכולים לקבל מאחרים? זאת אומרת, הוא מבקש מהשם שייתן לנו הבנה כזו שהיא נקראת כולו לשם שמיים, שפירושו שיהה בטוח בעצמו, שלא מרמה את עצמו בזה שהוא רוצה להשפיע להשם, שיכול להיות באמת הוא חושב הכל על אהבה עצמית שלו, היינו שהוא ירגיש את הטוב והעונג. אלא זאת, הוא מתפלל להשם עבור הכלל. היינו, שאם יש כמה אנשים בהכלל שהם יכולים להגיע למטרה שהיא דבקות בהשם, ושיהיה מזה יותר נחת רוח להשם, מכפי שהוא בעצמו זכה להתקרבות השם, הוא מוותר על עצמו, אלא הוא רוצה שהשם יעזור להם, משום שמזה תצמח נחת רוח למעלה יותר מכפי שיהיה מעבודתו. ומשום זה הוא מתפלל עבור הכלל. היינו שהשם יעזור להכלל כולו, וייתן לו הרגשה זו, היינו שיהיה לו סיפוק מזה שהוא יכול להשפיע להשם, שתהיה לו נחת רוח. והיות שבכל דבר צריך להיות התערותא דלתתא, לכן הוא נותן את ההתערותא דלתתא. וההתערותא דלעילא יקבלו אחרים. היינו למי שהקדוש ברוך הוא יודע שיהיה מזה יותר תועלת להשם. נמצא, אם יש לו כוח לבקש תפילה כזו, אז בטח יהיה לו מבחן אמיתי אם הוא מסכים לתפילה כזו. אבל אם הוא יודע שמה שהוא אומר הוא רק משפה ולחוץ, ומה הוא יכול לעשות בזמן שהוא רואה שהגוף לא מסכים לתפילה כזו, שתהיה ממש השפעה נקייה, בלי תערובות מבחינת קבלה. יש רק עצה הידועה, היינו שיתפלל להשם, ויאמין למעלה מהדעת, שהשם יכול לעזור לו ולהכלל כולו. ולא להתפעל מזה שהוא רואה שכבר התפלל כמה פעמים, ולא נענה על תפילתו. שזה מביא האדם לידי ייאוש, שהגוף צוחק ממנו, ואומר לו, הלא אתה רואה שאין אתה מסוגל לכלום, וכאילו אין לך שום תקווה. ועכשיו אתה מבקש דבר מהשם, שייתן לך מילוי על דברים שלא מקובלים על דעת אנשים בעלי צורה. והגוף טוען אז, עד רבה, תגיד לי, על מי מהסידים ואנשי מעשה שרוצים שהשם ייתן להם דבר שאין הדעת סובלתן? ועוד, הלא אתה רואה, אפילו על דברים יותר קטנים מהדרישה שאתה דורש עכשיו שהשם יעזור לך, עוד לא נושעת, אף על פי שביקשת מהשם שיושיעך. ועכשיו אתה אומר שאתה רוצה לבקש מהקדוש ברוך הוא שימלא דרישותיך על דבר גדול, שזה נקרא דבר חשוב מאוד, היות שאין כל כך הרבה תפילות בעולם שיבקשו שהשם ייתן להם כוח לעשות מעשים עבור הכלל. היינו שהכלל כולו יזכה לטוב ועונג על ידי שאתה תתייגע, שזה נקרא השפעה טהורה ונקייה משום סיג של אהבה עצמית. ואתה חושב שעל דברים קטנים לא נתקבל תפילתך, מה שאין כן על דברים גדולים וחשובים, שזה בטח יקר מציאות. למשל, אם נגיד שכדאי לבוא לאיש פלוני, שיש לו בבית כלים שהם יקר מציאות, שצריכים לעבור על כל העולם עד שיכולים למצוא כלים כאלו, שהם נמצאים רק אצל יחידי סגולה בעולם, בא אדם אחד שהוא ממעמד הבינוני, ובקושי יש לו כלים המקובלים בבית, ופתאום עלה במחשבתו, שהוא צריך להשתדל גם כן להשיג אותם כלים שנמצאים אצל יהידי סגולה. ובטח בזמן שמישהו שומע, יצחק עליו. וכמו כן אצלנו, בזמן שהאדם אינו עשיר בדעת, אלא עומד למטה מבינוני, והוא רוצה לבקש מהקדוש ברוך הוא, שייתן לו כלים הנמצאים אצל יהידי סגולה בעולם, כאן הגוף בעצמו צוחק ממנו, ואומר לו, טיפש כמוך, איך עלה ברצונך לבקש מהשם דבר שלא נמצא אפילו בין עשירים בדעת? אם כן, איך אני יכול לתת לך כוחות עבודה על שטויות כאלו? וכאן מתחילה העבודה האמיתית. היות שעבודת האדם בעולם הזה היא לצאת מרשות היצר הרע, שהוא נקרא מקבל בעל מנת לקבל. ואתה, אם הוא רוצה שהשם יעזור לו ללכת בדרך של השפעה נקייה וטהורה, בלי שום עירוב דקבלה עצמית, נמצא שעבודה זו היא נגד הרע ממש. היות שהוא לא רוצה לעזוב שום רכוש אצלו, אלא הוא משתוקק עכשיו, לאו דווקא במה שיעבוד מכאן ולהבא לא יהיה בשביל הרצון לקבל, אלא הוא מבקש מהשם שאפילו מה שעבד למפרע בשבילו, ונרשם לרשות של רצון לקבל, הוא רוצה שיעבור הכל מרשותו לרשות של הקדוש ברוך הוא. היוצא מזה, שעכשיו הוא מתפלל להשם שייתן לו כוח לעשות תשובה. היינו שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח להשיב כל המעשים לשם הרצון לקבל, שיחזור הכל לרשותו של הקדוש ברוך הוא, הן על העבר והן על להבא. כמו שאומר הרמב״ם, שתשובה צריכה להיות גם על העבר. וזה לשונו. ומהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא את או, ויסירו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו, וכן יתנהם על שעבר, שנאמר כי אחרי שובי ניהמתי. ויעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לזה החטא לעולם. ובזה נבין מה חשיבותה של תפילת רבים, כמו שכתוב בתוך עמי אנוכי יושבת, שהזוהר הקדוש אומר, ועל כן אין אדם צריך לפרוש מן העם לעולם, כי רחמי הקדוש ברוך הוא נמצאים תמיד על העם כולו ביחד. והפירוש הוא, שאם האדם מבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה, כמו שאמרו חז"ל, מהו רחום, אף אתה רחום, אז האדם צריך להתפלל עבור הכלל כולו. כי אז ניכר שכוונתו היא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כלים דהשפעה טהורה, כנ"ל. כי רחמי הקדוש ברוך הוא נמצאים תמיד על העם כולו ביחד. כידוע, משמיה פלגה לא יאבין, שפירושו שמשמיים שנותנים שפע למטה הוא בשביל הכלל כולו. אי משום זה, האדם צריך לבקש עבור הכלל כולו, משום שכל שפע הבא מלמעלה בא תמיד עבור העם כולו. וזה שאומר, כי רחמי הקדוש ברוך הוא נמצאים תמיד על העם כולו. אם כן, יש בזה שתי משמעויות. כי מטעם שתהיה השפעה טהורה כנ"ל, היה מספיק שהיה מתפלל רק עבור אדם אחד, חוץ ממנו. אבל יש כאן עוד עניין. שאדם צריך לבקש על דבר שלם, מפני שזהו הכלל אצל רוחניות, שבה תמיד דבר שלם. וכל ההבחנות הן רק אצל המקבלים, כידוע. אם משום זה, הוא צריך לבקש עבור הכלל כולו כנ"ל. והיות שהשפע בא להכלל כולו, והיות שאין אור בלי כלי, היינו שאי אפשר לקבל מילוי אם אין לו מקום חיסרון, שהמילוי תהיה לו יכולת להיכנס. ומשום זה הוא נענה על תפילה זו שהיה מבקש עבור הרבים. זהו כעניין שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו, הוא נענה תהילה, כי הוא צריך לאותו דבר, שפירושו כנ"ל. כי הגם שהשפע בא להכלל, אבל חסר כלים להכלל. זאת אומרת, משמיים, השפע שבא, זהו מספיק בשביל העם כולו. אבל כשאין כלים, היינו חסרונות, שיוכלו למלות החסרונות, לכן אין הכלל להכלל. משיג את השפע הבא מלמעלה. אלא הוא שיש לו חסרונות, לכן הוא נענה תחילה.
אנחנו צריכים להבין מערכת עצמה כולה, איך שהיא עובדת, ואז יהיה לנו יותר קל להתמצא בכל המאמרים, בכל הכתבים של מקובלים. אם אנחנו רוצים להיות במגע עם הבורא, אנחנו צריכים להיות במקום איפה שהוא נמצא. ומפני שהבורא זאת תכונת השפעה ואהבה, הרחמים, לכן אנחנו צריכים להיות במקום איפה שהתכונות האלו, כוחות האלו, הם מופיעים, וזה במרכז הקבוצה. לכן יש הרבה כאלה אמרות, בתוך עמי אנוכי יושבת וכן הלאה, ואהבת רעך כמוך, כל זה מכוונים אותנו המקובלים למקום איפה שיכולה להיות מגע עם הבורא. אבל זה לא מספיק שאדם יודע שזה נמצא במרכז של הקבוצה. הוא צריך בעצמו להיות באותה התכונה שהיא שורה במרכז הקבוצה. זאת אומרת, בהשפעה. או לפחות לבקש על זה שרוצה את זה. אז בתנאים כאלו, כן, הוא יוכל להגיע למגע עם הבורא. ולכן זה עניין של תפילת רבים, שאנחנו באגו שלנו, שאנחנו מסתכלים דרך משקפיים האגואיסטים, שהכל לעצמנו, אז אנחנו אותה מלכות די אינסוף, אותה המציאות האחידה שנמצאת כולה מתוקנת בדבקות עם הבורא, אנחנו רואים אותה ההפך, שבורה, כי כל הפוסל במומו פוסל, שבורה ומקולקלת ונפרדת וכולם מרוחקים זה לזה, כי כך אנחנו רואים. אבל אם אני בכל זאת רוצה להגיע למצב הנכון, להשתמש בכוח העליון, אני חייב למצוא כמה שיותר להיות קרוב אליו. ולכן הם מדברים על תפילת רבים, על מרכז הקבוצה, על ביטול עצמי, כי כל התנאים האלו ועוד הם מצביעים על השתוות הצורה ביני לבין הבורא. לכן תפילה עבור רבים, כאילו שרבים קיימים, הם לא קיימים, אלא אני צריך להתפלל כך, כמו שאני רואה שהם רבים, אז אני מתפלל עבורם שהם כביכול, כאילו שהם לא רבים, כאילו שהם יחיד והבורא נמצא בתוכם, כי באמת זה ככה, אלא רק אני באגו שלי רואה הכל מפוזר, הכל מקולקל. אפשר לדבר הרבה, אבל זה בעצם אולי שאלות, כמה שאלות, ונלך לסדנה. כן, מוטי.
אז ממה צריכה להיות מורכבת תפילת רבים?
תפילת רבים צריכה להיות מורכבת מזה שאני משתדל להיות כמה שיותר קרוב למרכז הרבים, איפה שהם, מרכז שלהם, הכוונה, איפה שהם משתדלים להיות כאחד. אני, זאת אומרת, בזה אני כבר נובע, כן, מתקרב ל לנקודת ההשתבות הצורה עם הבורא, אחר כך החיסרון שלי הוא צריך להיות עבור הרבים שיתאחדו כאחד, שיתחברו כאחד, שהבורא ייהנה מזה שיש לו מקום להתגלות בהם לפי אותו חוק השתבות הצורה, ואני בזה רוצה לגרום את זה רק בשבילם, ולעצמי לא רוצה כלום, רק שזה יתממש, שבזה אני רוצה להשפיע נחת רוח לבורא ללא קבלת שום פרס, לא על מנת לקבל בשום צורה, לא על מנת לקבל פרס. וכך כל הזמן אני מחשב במקום, בזמן, בתנועה, במצבים, בכוונות, כל מיני, אני מחשב תמיד כמה שלהיות יותר בהשתוות הצורה עם כוח השפעה ואהבה. זאת אומרת, שהוא מנותק ממני. וגם אני רוצה כך להיות מנותק מהאני, מעצמי. ובצורה כזאת אני מגיע למקום הנכון, למציאות הנכונה שאני רואה כבר איפה מרכז המציאות, וממצב הנכון, איך שאני מסדר את עצמי שם, ולבקשה הנכונה, ולתוצאות ממנה, אז קורה שבאמת תפילתי היא תפילת רבים. כשאני מודע לזה שבאמת אין רבים, הכל נמצא במצב המתוקן, אלה כלפיי, לעומתי, אני צריך להעלות אותי, את עצמי, ממצב הבית למצב הגימל. מגימל מצבים, כן? זה הכל מתגלה אחר כך לפניי כעולם המדומה. כל המציאות, כולל כל העולמות, העולמות האלו, שהם כולם בתוכי קיימים, והם לאט לאט מצטרפים למציאות האינסוף האחת הקיימת. כן.
זה חשוב שברמה הרגשית התפילה תתבטא גם כן, זאת אומרת, אני מתפלל בשביל הרבים, ואני אוהב אותם, או שאני מרחם, או שחמלה, ממה זה צריך לבוא?
תפילה זה ודאי שרגש, תפילה זה העלאת העלאת החיסרון, רצון, זה ודאי זה עניין רגשי, אבל יחד עם זה אנחנו חייבים לבחור מקום התפילה, מטרתה, יש כאן שילוב של רגש ושכל. שאדם שמכוון את עצמו בצורה השכלית, כשמכוון את עצמו נכון, אז מתחיל להתפעל מתוצאות השכליות במובן הרגשי. נגיד, יש לי איזה רשם קול, נגיד, ואני מפעיל רדיו, ואני מפעיל לשמוע איזה מוזיקה. אז אני מפעיל אותה בכמה כפתורים, עד שכל זה נעשה יפה ונכון, הצלילים והכל, ואז אני נהנה ומתרגש. אבל לפני זה אני עושה את זה עם השכל. כן? עד שזה פועל עליי ומעלה לי הרגש. חייבת להיות שילוב.
סרגי ממסקווה שואל, מה זה המקום הזה, מרכז הקבוצה? איך אני בודק אם אני משתוקק לשם?
המרכז הקבוצה זה אותו מקום, אותו חיסרון שהקבוצה היא חייבת, מחויבת, ומקווה אולי גם כן, תלוי איזה קבוצה, שבעתיד היא תוכל להתחבר שם כאיש אחד בלב אחד, ולכן תגלה כוח אחד שיינות מלבדו, בכלי שלה, שזה לב אחד, לפי החוק השתבות הצורה. זה מרכז הקבוצה. האדם צריך כך לתאר לעצמו. הוא לא שיחפש וישאל איפה מרכז הקבוצה. זה הבחנה מיוחדת של הכוחות, ההשפעה שמתאחדים יחד בגלל שרוצים להיות מחוברים בביטול עצמי, ואז מייצבים ביניהם שכל אחד מבטל את עצמו, כמו בזמן הסדנה צריך להיות, שכל אחד מבטל את עצמו, ואז מגיע שכל אחד מביא את כולם למרכז הקבוצה, שזה בשבילו המרכז, חיבור של כולם, חוץ ממני. אני נשאר מבחוץ, ומרכז הקבוצה זה כל החברים שלי שנמצאים שם יחד, ואני רוצה שככה זה יקרה. אז מזה שכולנו כך רוצים, נעשה אצלנו לב אחד, ובו מתגלה הבורא. כן? זאת אומרת, ברצון שעכשיו בינתיים נגלה בנו. כי אם אנחנו מגיעים לזה ובורא מתגלה בדרגה הזאת הראשונה, אז פעם הבאה מיד אנחנו מרגישים שאנחנו שוב מתרחקים זה מזה, ממרכז הקבוצה, פועל כוח הרע, האגו, ושוב אנחנו צריכים לעבוד כדי לחבר את עצמנו כולנו במרכז הקבוצה בלב אחד שוב. ושם שוב התגלה לפי חוק השתבות הצורה קשר שלנו עם הבורא, כבר במדרגה השנייה, וכך כל המדרגות. כן.
שאלה אחרת של משה מאנטוורפן, הוא שואל, באיזה תרגיל...
מי?
משה מאנטוורפן, זה משה. משה.
כן, כן, לא, כי קיבלתי משם מכתב, אז בסדר, כן.
כן. אז הוא שואל, באיזה תרגיל האדם מתרגל להעדיף את הזולת על עצמו?
באיזה תרגיל אדם...
מתרגל להעדיף את הזולת על עצמו?
קודם כל אנחנו צריכים להסכים לתהליך שעל ידי הסבלנות ופעולות יחסית פשוטות שאנחנו עושים, ככה אנחנו מגיעים לפתרון. זה כמו במחשב, בסך הכל 0 ו-1 יש שם בפנים, וכל התוכנות וכל החשבונות וכל החוכמה 0 ו-1 ולא יותר. ואותו דבר כאן, זאת אומרת מספר גדול מאוד של הפעולות פשוטות, הם מגיעים לחיבור, ומחיבורם הם מעלים מהכמות לאיכות. זה כמו שוב במחשבים, למה התדירות מאוד חשובה לנו? פעם זה היה לאט מאוד, אני זוכר עם רילאים ומנורות ומה היה עוד, ותדירות הייתה מאוד איטית, ולכן היום זה אפילו מרחק בחוטים שקושרים זה עם זה, לוקים בחשבון ומבטלים. זאת אומרת, כי זה... ולמה? כי הכל מורכב מתוך פעולות פשוטות. ולכן התדירות שלהם היא קובעת עוצמת המחשב. עוצמת הפעולה הכללית. אותו דבר אצלנו כאן. מה אני רוצה להגיד? שעוד פרוטה ועוד פרוטה מצרפת לחשבון גדול. כמו שכתוב. כן, רגע, היו עוד... נו, אם יש לך משהו דחוף.
אז שואל תלמיד, אומרים לי להתפלל על אחרים כדי לצפות, בלי לצפות לקבל כלום לעצמי.
כן.
אבל מצד שני מודיעים לי שמי שמבקש על חברו נענה תחילה. אם אני יודע שאני נענה תחילה, אני בחיים לא אוכל להתפלל על אחרים בלי לצפות לקבל תחילה. איך מיישבים את הסתירה הזאת?
מקבל מי שרוצה. אז ודאי שאם אני מפעיל את התפילה, ותפילה שלי היא עבור הרבים, ואני נכלל בתוך הרבים האלו, ומבקש שהם יקבלו, אז מהתפילה הזאת ודאי שאני מקבל. אני מקבל. וכאן זה השאלה, עד כמה שאני מתפלל עבורם או עבור עצמי? כי בסך הכל הקבלה יכולה להתבצע בי רק אם היא על מנת להשפיע. אז יוצא שאני מקבל, זוכה תחילה, ומה שזוכה אני תחילה, זה עובר דרכי לאותם הרבים. הם לא מסוגלים, הם מסוגלים בתפילות של כל אחד ואחד, בתפילת רבים של כל אחד. אבל אני שמפעיל תפילה, זאת אומרת, תפילה עבור רבים. כן? זה שנקרא שאני מסוגל לקבל את השפע, אני מייצב את החיבור בינינו בצורה שהוא יהיה דומה לבורא. ולכן אני מקבל את ה... אני המעביר. אני עושה מגע עם הבורא, זאת אומרת, חיסרון שלי. מי זה אני? החיסרון שלי, ודרכי זה עובר כבר לרבים. בסדר? אין. חוץ מגרשון, נו בסדר. מי? בסדר, גרשון, נו.
אדם צריך לבקש שהחברים שלו יתחברו לאחד, שהבורא יוכל להתגלות בהם, כדי שיעשו לו נחת רוח. זה מה ששמעתי לפני כמה דקות. ופה כותב רבש, אבל אם הוא יודע שמה שהוא אומר הוא רק משפה ולחוץ, ומה הוא יכול לעשות בזמן שהוא רואה שהגוף לא מסכים, הוא נותן עצה שיתפלל להשם ויאמין למעלה מהדעת שהשם יכול לעזור לו ולהכלל כולו. אני רוצה להמשיך את השאלה של מוטי, שאנחנו מתחילים בעצם מהבקשה מתוך הידיעה, מתוך השכל, וזה באיזשהו שלב אמור כאילו לחלחל הלב. מה אורך התהליך של ה... כאילו, במה זה תלוי? החלחול, הקצב?
אני לא יכול להגיד לך, כי אתה לא ידע בכל זאת למדוד. האורך התהליך עד שהרצון יהיה מתאים לבורא. זה אורך התהליך. אבל אתה צריך להאמין שעל כל חיסרון, על כל מעשה, אפילו כמעט ובלי כוונה, שאין מעשה בלי כוונה בעצם, אבל אפילו עם כוונה מה שיש, בכל זאת יש על זה פעולת המאור מחזיר למוטב, וכך מחזירים את האדם למצב הנכון. דוחפים אותו למרכז הקבוצה. כן.
אז ההתמדה היא בעצם בבקשה, בלי לב, עם לב, כאילו ההתמדה יכולה להיות שנים בדבר הזה, עד כמה שאפשר לאחוז בזה?
מה זה בלי לב עם לב? ההתמדה היא בלב, כי רצונות הם בלב. ככה זה נקרא, שרצונות הם בלב. תמצא מקום אחר, תגיד שזה מכבד. או מקליות, מה זה חשוב? מורגש זה בלב. יש אינרבציה כזאת, זה שהעצבים שהם, שהלב הוא, הלב הוא החלק שבגוף שהוא יותר מכולם רגיש לכל מיני תופעות. ולכן אנחנו אומרים שזה בלב נמצא. זה לא נמצא ודאי כלום, אבל לכל השינויים שבאנו הוא הכי רגיש. נו.
במה אני צריך להתרכז יותר? לבקש עבור החברים שיתחברו שיהיו קרובים לבורא, או בשינוי היחס הלא מתוקן שלי?
של עצמי? לא, מה פתאום? איך אני דואג לעצמי? בזה שאני אדאג לעצמי, אני... אני אלך בדרך הסורים? אני רוצה להיות מתוקן, אני רוצה, בשביל מה? לעשות נחת רוח לבורא, אתה לא יכול לעשות נחת רוח. מלמדים אותך. אם אתה רוצה להיוודע על זה בדרך הסורים, בבקשה, תמשיך לבקש על עצמו. תראה שאחרי שם עוד 1,000 שנה, אתה תגיע לזה שאתה תחליט שסוף סוף זה דרך לא נכונה. אתה לא נמצא. למה אני, מה התחלתי בהסבר שלי? כל הזמן לבדוק איפה נמצא המקום שהוא הכי קרוב לבורא, שנמצא עמו בהשתוות הצורה. איפה זה המקום? איפה זה יכול להיות? אז יוצא שזה יכול להיות רק במרכז הקבוצה, ששם מחוברים כולם, ושאני דואג שכולם יהיו שם מחוברים, ויהיו ביניהם בצורה כזאת מחוברים, שזה יהיה מותם לכוח העליון, לבורא, ואז הוא יכול להתגלות בהם. ומפני שאני גם כן שייך לזה, אני גורם לזה, אני רוצה לגרום לזה. למה? כדי לעשות לנחת רוח. כן? זה גרשת אמר נכון. הנוסחה פשוטה. לגרום לחברים שיהיו מחוברים בהשפעה, בהשוואת הצורה ביניהם, עם כל הכללים של העיגול. כן? שבהם תהיה צורה מהרצון שלהם, תהיה צורה של הבורא, שכלי ואור הם יהיו שווים, ואז צורת הכלי שמתגלה, כן, שבו שהאור מתגלה בה, כן, בו בתוך הכלי, נקרא בורא, כי הם סך הכל כל הרצונות ויתרו על האגו שלהם והתחברו ביניהם בלהיות כולם כאחד, בביטול עצמו, בהשתוות, בהשלמה הדדית, כך שיש ביניהם שוויון, איזון, הרמוניה, לפי הנתונים שעכשיו מתגלים בהם. ואז אותה צורה היא מקבלת עירה מיוחדת, כוח השפעה ואהבה מתעורר בהם, שזה נקרא גילוי הבורא. אין בורא ללא נברא. אנחנו צריכים להגיע למצב כזה, שמגלים תכונת ההשפעה והאהבה בתוכנו. וזה לא יכול להיות באחד, לפחות בשניים. הכי נכון זה בעשרה. כן.
ראי מפלורידה שואל, איך אנחנו יכולים לבדוק בעשירייה האם אנחנו עובדים לכיוון של התקרבות לתפילת רבים? נכון.
אז זה צריך להיות קודם כל אימון, תרגילים, הרבה הכנות. כי בעשירייה אנחנו מממשים בצורה מעשית מה שמקובלים אומרים על העבודה הרוחנית של אדם. מימוש שלה בעשייה כזאת, בעשייה. אז מה השאלה?
שואל לך, אנחנו בודקים שאנחנו פועלים בצורה נכונה. מתקרבים לזה.
משתדלים לעבוד לפי, לפי העקרונות שנתן לנו רבש. אנחנו יכולים ללכת עוד למקובלים אחרים, אנחנו יכולים בזוהר למצוא אותם, רק צריכים לחפש איך שזה כתוב, באיזה אופן, אבל זה אותם הדברים. ואם אנחנו נקיים אותם, נרצה לקיים לאט לאט, לפי המאמצים שלנו, אפילו שלא נכונים כל כך, אבל האור העליון הוא משפיע כל פעם על המאמצים שלנו, במיוחד שזה מאמצים הדדיים, ואז אנחנו נקבל כל פעם הכוונה לאיזה כיוון כל אחד, לאיזה צורת ההתחברות יותר נכונה, וזה הביא אותנו. העיקר זה להתחיל מאמץ המשותף. זה יבוא. יש סימנים טובים לזה. כן, אמנון.
באהבה עצמית כולנו חוטאים. אומרת, זה הבריאה ככה, כל אדם הוא באהבה עצמית, והוא כותב ככה. ולפי זה יוצא שהוא עובד כל הזמן באהבה עצמית, מה שאין כן, הוא נראה בעיניו שהוא צדיק. זה באמת, אדם חושב שהוא צדיק, תשאל אדם, כל אדם, יגיד לך, אני אמא, אני בן אדם הכי טוב. איך אנחנו יכולים לנסות ולראות שזה לא ככה? כי אם אני משוכנע שאני צדיק, איך אני יכול להביא לכיוון ההפוך?
אנחנו לומדים עיקרון מאוד מאוד חשוב, והראשון, שכל הפעולות עושה האור, שהוא נמצא במנוחה מוחלטת. מה זאת אומרת? שאני צריך להשתדל כמה שיותר להיות במצב המתוקן, קרוב לאור. ואז אני על ידי האור שיעיר לפי המאמצים שלי, יראה את עצמי יותר מקולקל, יותר אמיתי, יותר אמיתי. וזו הדרך כדי לגלות את המצב האמיתי שלי. זאת אומרת, אם אני אומר על עצמי שאני צדיק, סימן שאני עדיין לא משקיע מספיק כוחות כדי להיות צדיק באמת. כי אם הייתי משקיע כוחות, לא סתם אומר שאני צדיק, אלא הייתי משקיע כוחות להיות צדיק, אז היה מתגלה לי עד כמה שאני רשע. כי היה משפיע, אז אור עליון. וככה הוא כנראה שלא משפיע.
אבל כן. אני אישית לא מבחין בזה. אני מבחין שאני צדיק. אני לא מבחין בזה שאני למעשה, אם אני אכנס לרזולוציה כזו, אני אראה שאני למעשה לא. אני לא, אני מרגיש שאני צדיק באמת.
זה נקרא עדיין שאתה לא הגעת לדרגת הפרו. מה הפרו אמר? השם צדיק, ואני רשע. זאת כבר הכרת הרע. מכאן והלאה כבר מתחילים תיקונים. כן. נו, דודו.
אמרת כל הזמן לבדוק איפה המקום שהוא הכי קרוב למרכז, לבורא, למרכז הקבוצה, ועכשיו גם כן נתת לאמנון אותו כיוון. עכשיו, רציתי לשאול אותך, אני לא מצליח בשיעורים, נגיד, להגיע לאותו מקום. אני כן מצליח...
אתה חייב בכל השיעורים להיות באותו מקום, ולא לצאת ממנו. אני חייב, אז בשביל מה אני מגיע רבע שעה לפני השיעור, אני צריך לאתר את עצמי, למצוא את עצמי במרכז הקבוצה. שאני רוצה שכולם יתחברו, ואני נותן את החלק שלי בזה, זאת אומרת, בכל כוחי רוצה שכולנו נהיה מחוברים. כי אז, רק אז, אנחנו זוכים להשפעת המאור המחזיר למוטב. חייבת להיות כאן הכנה מצדנו. אחרת הוא לא ישפיע. הוא משפיע אז בדרך ביתו. אם אנחנו רוצים, בשביל מה אנחנו מגיעים לשיעור, אנחנו רוצים להתקדם עכשיו. אם האנשים בחוץ, הם מתקדמים בקצב שיבואו לתיקונים בעוד 200 שנה, אנחנו רוצים כל השלב הזה לעשות בבוקר תוך שעתיים, שלוש. אז אני בא, מגיע, מה אני עושה? אני צריך לקייל את הקבוצה שלי נגיד כאיזה טלסקופ, איזה זכוכית מגדלת, איזה מערכת כזאת, שהקבוצה שלנו היא תהיה כמה שיותר מותמת לכוח השפעה שזה הבורא. ובהרגשה הזאת שאני פועל לזה וכל החברים פועלים לזה ואנחנו מחזיקים את עצמנו במרכז הקבוצה בלבטל כל אחד את עצמו, בלהתחבר מעל הביטול בינינו, לבדוק שאנחנו כולנו שווים, שכל אחד רואה את אחרים כגדולי הדור, ועוד ועוד. סך הכל לא הרבה תנאים. אנחנו כל הזמן שומרים, כל הזמן שומרים על התנאים האלו. כי אך ורק בתנאים האלו, יחד עם האלימות שאנחנו שומעים בחצי אוזן ועוד משהו, אבל שאנחנו על פני האלימות, על פני מה שזורם כאן, אנחנו כל הזמן שומרים את מרכז הקבוצה, אנחנו מייצבים את מרכז הקבוצה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, כך ש, 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 שמקווים שאופה, ואנחנו נגיע לצורה שהבורא יוכל להתגלות שם. ונראה אותו שמח מפעולתנו. כן.
אני מודד ביחס לכנסים, ביחס לפעולות הפצה, חריגות ביחס לאותו אקווריום שהיה בקומה למעלה, ואני רואה הבדל ברור מבחינת עוצמת העומק המרכז הקבוצה שאנחנו מגלים, שאני מגלה בהכנה לשיעור ובאותן פעולות לא רצויות לאגו שלי. כשאני מגיע למצב שהאגו שלי מותש, שהוא לא יכול כבר לתפקד, שזה בדרך כלל פעולה מתמשכת של כמה שעות או כמה ימים, אז בנקודה הזו אתה באמת זקוק לדבר הזה בצורה טבעית. השאלה היא פשוטה, איך אנחנו, איך אני יכול להגיע לאותה תפילה, כמו שאני מגיע בכנסים או בפעולות הפצה כבדות, או בדברים שבאמת שם המנגנוני הגנה של אגו שתמיד מוביל אותי צד אחד לפני תפילת הרבים שלי, שם הוא מרים ידיים. איך אני יכול להגיע לזה בשיעור באותה עוצמה?
אני לא יודע מה להגיד לך. זה חוסר חשיבות. אין עייפות. אין פתאום התעוררות. אין דברים כאלה. זה הכל, אנחנו יכולים, אתה יודע, זה, אנחנו יכולים לעורר את עצמנו ממצב הכי גרוע. כמו שרבש אומר, אם יש שריפה, אז לא חשוב שאתה באמצע לילה ורק עכשיו רצית ללכת לישון ואתה מת ועייף. אתה לא תגיד שזה, זאת אומרת חשיבות. כאן זה הבעיה. כך זה. נו. בוס.
בעניין המרכז הקבוצה.
כן.
אני בשיעור הזה הבנתי תהליך כזה, מתחיל בתפילת רבים, מקבל תחילה בגלל שזה ככה עובד, והוא צריך להישאר בכוונה על הרבים שמשהו מקבל הוא צריך להשפיע. ובתוך כל הסיפור הזה בסופו של דבר אנחנו מתמקדים איפה מרכז הקבוצה.
לא, מרכז הקבוצה, ואני מדמה את עצמי לבורא כמה שאפשר. כי אני במעמד הזה גם כן הופך להיות מעבר שהבורא פועל דרכי, ואני מביא להם את האור.
אז בשביל למצוא את מרכז הקבוצה, אני צריך לדמות את עצמי לבורא. ואחרת אי אפשר?
לא. בשביל למצוא מרכז הקבוצה, אני צריך לדמות את עצמי למצב שאני נמצא בין כולם ופועל רק עבור כולם.
עכשיו רב אומר, המצב האידיאלי לקבוצה זה הסירייה.
כן. זה לא אני, זה כך כותבים.
רב אומר בשם...
לא בסדר,
רב. רב. כשאני מנסה לייצר מרכז קבוצה, אז אני מרגיש ש... שהמעגל יכול להיות יותר רחב, יותר רחב מהסיריה, הוא יכול להיות כמה הסיריות, הוא יכול להיות העולם כולו, בשביל למצוא את המרכז, כאילו פתאום אני צריך להוסיף מפה ומפה, לראות את הרשת יותר ברורה, אז פעם אני רואה אותה בגדולה, פעם בקטנה. אני לא כל כך מבין למה החוקיות הזאת היא של דווקא הסיריה, או איך הסירייה דווקא יוצרת מרכז?
אדוני, אז אתה לא למד את דלת בחינות דור ישר, ואיך שהן מתחלכות לעשר ספירות, ושכל הבריאה היא סך הכל עשר ספירות, שצריכים להיות כך מסודרים כוחות, שתשע מלמעלה פועלים על המלכות, שזה הרצון לקבל, הנבראה, ומלכות שרוצה להידמות לתת ראשונות, היא צריכה כך לקבל, ללמוד מהם מה, מה צורת ההשפעה שלהם, ולעשות מעצמה אותה צורת ההשפעה, על ידי זה שמלכות מדמה את עצמה ליסוד, להוד, לנצח, לתפארת, לגבורה, לחסד, לבינה, לחוכמה ולכתר. בזה היא מגיעה לכתר, ממטה למעלה.
כשיושבים בעשירייה, אני יכול לצייר את הציור של הספירות על העשירייה.
אתה יכול לצייר מה שאתה רוצה, זה לא יעזור לך. כי אתה לא קשור לזה בינתיים, אבל אני מסביר לך מאיפה מגיע עשירייה. עשירייה מגיעה מההוויה, שזה תבנית של כל הבריאה. אין לך חוץ מההוויה כלום.
במצב שמקבל תחילה, ויש לו כוונה על מנת להשפיע, הוא מבין שזה ככה מתנהל, ככה המערכת עובדת, הוא יקבל תחילה והוא צריך לחשוב ומשפיע ורואה את עצמו כבורא. מה עושה נחת רוח פה? המקבל תחילה או הכוונה של להשפיע? ממה הבורא יש לו נחת רוח?
לבורא יש לו נחת רוח שהנבראים רוצים להידמות לו.
אז זה הכוונה?
כן, וזה נקרא ניצחו ניבניי. שאבא רוצה שהבן יראה את כל העוצמתו ויקבל אותו.
שהוא נותן לי תחילה ואני כל הזמן נשאר בכוונה על מנת להשפיע, זה הנחת רוח?
ודאי.
תודה רבה רב.
או, אנחנו זהו. כן, יש שם בחור.
רב, למה אנחנו מגיעים למצב תפילת רבים רק דרך יאוש, דרך... כשאני לא מסוגל...
זה לא נכון. אתה יכול להגיע ללא ייאוש, ללא כלום. זה תלוי עד כמה ואיך אתה מעכל את כל הנתונים שמתעוררים בך. למה שייאוש? אם אתה נמצא בקבוצה שהיא כולה בוערת, שמספקת לך חשיבות המטרה, וכל המצבים שאתה עובר הם כולם מכוונים למטרה, וכל פעם אתה עושה צעדים קדימה, אז אתה מתחיל להבין שגם צד ברגל שמאל וגם צד ברגל ימין, שניהם מביאים אותך למטרה. ואז אתה שמח. אז אני הולך בשמאל בינתיים, מה לעשות? אבל זה גם כן למטרה. אני חייב גם כן להרגיש עד כמה שהאגו שלי הוא גדול. כי בראתי יצרה, אני בזה מגלה את הבריאה, מה שבורא עשה. נו. אז אותו האגו, אותו הרע, אותה אכזבה אפילו, אותו הייאוש, אותה חולשה, אותו אכזריות כלפי אחרים וכן הלאה, זה בורא ברבי, זה נקרא בריאה. יפה שזה מתגלה, זה נקרא שהתקדמתי ברגל שמאל למטרה. עכשיו צריכים ללכת ברגל הימין. אתה לא, 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 לא. זה הכל תלוי עד כמה שאתה נמצא בקבוצה שהיא כולה בוערת. כן?
כאילו להגיע לתפילת רבים אפשר בשמחה?
תיאורטית, אין רגע בחיי אדם שהוא מתחיל לנוע לכיוון הבורא, שהוא צריך להיות מיואש, בוכה, סובל. לא. הכל תלוי בהכרת, לא בהכרה, בחשיבות המטרה. עוברים לחלק הבא, עוברים לתעס.
נעבור לחלק הבא של השיעור מתלמוד עשר ספירות.